כל חי אונליין 93fm.co.il
Sviros kosha shuoi Olovo zovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי זך בתמוז, חבזיין בתמוז תשעין ח', מסכת זבחים, דף פי ח'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף פי, בסוגיה על מצוות לא תעשה של בל תגרה. בכל השס מובאת דוגמה בודדת בלבד לאיסור זה לגבי כהן שעסק בעבודת זריקת דם הקורבן על המזבח. איתים עבודת הזריקה כוללת 4 מתנות נתינות על גבי המזבח, וכהן שביצע 3 מתנות בלבד עבר על איסור בל תגרה שריגרה ממצוות התורה. הגאון בעל השאגת אריה זצל מצדד בספרו תורי אבן, בסוף אבני מילואים לראש השנה, דף כוח, כי באיסור בל תגרה נצטווינו לבלתי עשות מצווה חסירה, לא בשלימותה. כי אותו כהן שנתן 3 מתנות על המזבח במקום 4. אבל מי שביטל מצוות עשה ולא ביצע את המצווה כלל, אמנם עבר על ביטול מצוות עשה, אבל לא עבר על איסור בל תגרה שעניינה חיסור מקיום המצווה ולא אי עשייתה כלל. על בסיס ידיעה זו מעלה התורי אבן הנחה מעניינת. אם יהודי עשה מצווה חסירה באופן של ידי כך נחשב כמי שכלל לא קיים את המצווה, לכאורה לא עבר על בל תגרה, שכן רק המקיים מצווה שלא בשלימות עבר על איסור זה. אבל מי שבעקבות החיסרון נחשב כמי שלא קיים כלל את המצווה, לא עבר על בל תגרה. אם ברצוננו לבדוק את נכונותה של הנחה זו, נטור אחרי דוגמה הלכתית שכזו, של חיסרון במעשה של המצווה מבטל לחלוטין את קיום המצווה, ונבדוק אם אותו אדם עבר על בל תגרה. אחת הדוגמאות המובהקות לכך היא, אדם שניסה לקיים את מצוות 4 מינים על ידי 3 מינים בלבד. יהודי זה לא נחשב כמי שקיים חלק מן המצווה, משום שבהיעדר אחד מהמינים, אין המשמעות קיימת לשלושת המינים הנותרים. לכאורה, לא עבר אדם זה על בל תגרה, שהרי לא קיים מצווה חסירה, אלא לא קיים מצווה כלל. הנה כותב התורי אבן, שבספרי כתוב במפורש כי המפחית מ4 המינים עובר על איסור בל תגרה. הרי לנו כי גם המקיים מעשה של מצווה חסירה עובר על בל תגרה, אף על פי שלא נחשב כמי שקיים את המצווה כלל. קביעה זו הובילה את הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל להורות, כי פעמים שעל אדם לקרוע את ציציותיו, כי הנה נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן י"ג סעיף ג', כי אדם המהלך ברחובה של עיר ומגלה שאחת מציציות בגדו נקרעה, ימהר לביתו כדי להסירו, שהרי אסור ללבוש בגד בעל 4 כנפות ללא ציציות, אבל אין הוא חייב להסירו ברחוב משום כבוד הבריות. בהקשר לכך כותב הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, כי מכל מקום עליו להתיר את 3 גדילי הציצית האחרים המחוברים לבגדו. זאת, מאחר שבעודם מחוברים, הרי הוא מקיים מצוות ציצית בחיסרון, 3 כנפות במקום 4, והוא עובר על איסור בל תגרה, ולפיכך עליו להתירם, ואז יעבור רק על ביטול עשה של מצוות ציצית. מצוות לא תעשה לא הותרה משום כבוד הבריות. בהמשך דבריו מוסיף הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, נקודה חשובה להשלמת העניין. ביארנו כי המקיים מצווה בחיסרון עובר על איסור בל תגרה, למרות שלא נחשב כמי שקיים את המצווה. ייתכן, אומר הגאון רבי עקיבא איגר, כי רק הלובש ציצית חסרה לשם מצווה עובר על איסור בל תגרה. אבל אם אינו מתכוון לקיים מצווה, מדוע יעבור על בל תגרה? הרי מצווה אינו מקיים, כך שאין בידיו מצווה חסירה, והוא אף אינו מתכוון לקיים מצווה חסירה, על מה איפה יענש? דווקא זה המתכוון לקיים מצווה חסירה, כי כהן המוסר בסוגייתנו שניסה לקיים מצוות זריקה לידי 3 מתנות במקום 4, עובר על איסור. לא כן זה שאינו מתכוון למאומה. לפיכך כתב, ייתכן שאם לאחר שנתלשה ציציתו, אותו אדם אינו מכוון לשם מצוות ציצית, אין מוטלת עליו החובה להתיר את שער ציציותיו ולמהר לביתו, ויסיר את הבגד מעל גופו. זו ההערה שלנו, אודות בל תגרה, מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש, כדי להגות בתורה שבעל פה, ולפני כן נושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא יקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי את דוי נוי תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. זהו הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, ואתמול למדנו את דף פז במסכת זבחים. נשננו נתמצת בקצרה את אשר למדנו, לאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה שהצגנו בסיום השיעור. למדנו במשנה בדף פיוו, וכולן בין פסולים שעלו, בין גידים ועצמות שאלן מחוברים ועיקלתן האש, אם פקעו מעל המזבח לא יחזיר, אינו צריך להחזיר. גחלת שפקע מעל גבי המזבח לא יחזיר, איברים שפקעו מעל גבי המזבח, אם פקעו קודם חצות יחזיר ומועלים בהם כיוון שראויים למזבח. לאחר חצות לא יחזיר, ועל כן אין מועלים בהם, כי הם נחשבים כמעוקלים ונעשה את מצוותן. אומרת הגמרא בדף פז, אם פרשו שרירי קודם חצות ויחזירן אחר חצות, לרבה חצות של לילה מחרת עושה בהם עיכול, לרב חיסדא עמוד השחר עושה בהם עיכול. אמרו בבית מדרשו של רב שרב חיסדא למד את הדין הזה בקל וחומר. ומה חצות שאין עושה לינה לאותן שעל הארץ, דהיינו שכל הלילה יכול על אותם למזבח דכתיב לא ילין חלף חגיית בוקר. משמע שכל הלילה כן ילין, עושה עיכול, עמוד השחר שעושה לינה אינו דין שיעשה עיכול. רב יוסף חצות עושה עיכול, אפילו אינם על המזבח ויצאו מדי מעילה, כיוון שאינו צריך להחזירם ולא נהנים מדרבנן. שלחו מתם, הלכת כרב יוסף, וכן אמר רב חייא ברבא שלא נהנים ולא מועלים, וכן תנא בר כפרה שיצאו מדי מעילה, שאל רב פפאי דבאי, כיוון שהלכת כרב יוסף, וכן אמר רב חייא ברבא, וכן תנא בר כפרה. מה סברו רבא ורב חיסדא? שחצות אינו עושה עיכול, והוא ישיב לו שנחלקו בשמנים, שאפילו הוקשו לא נעשה בהם עיכול, כי שומנם מעקבה מלעשות דשן. פרשו קודם חצות והחזירן לאחר עמוד השחר לרבה, חצות של לילה מחרת עושה בהם עיכול, לרב חיסדא אין בהם עיכול לעולם, וכל שעה שפוקעין יחזירם ומועלים בהם עד שיעשו דשן. לרבה אין לינה מועלת בראש המזבח, ולכך אם לנו על המזבח וירדו מותר לעלותם, אבל אם לא ירדו פשיטה שקריבים, שהרי אף אילו שלנו בעזרה אם עלו לא ירדו, וכל שכן אילו שלא ירדו מעולם. וטעם הדבר, משום שמדמים המזבח לקרקע העזרה, שהרי רצפת העזרה נחשבת בניין כמותה ואינה כלי שרת כשולחן, ורבה לא קיבל ממנו וסובר שמדמים מזבח לשולחן שמצינו בו שאין לכם הפנים נפסל, למרות שלן עליו לאחר זמנו, וכן מצינו שנחלקו בזה במפורש, שנאמר איברים שלנו בעזרה מקטיר והולך כל הלילה, לנו בראש המזבח מקטיר לעולם, ירדו לרבה יעלו, לרבה לא יעלו, הרי שלא קיבלה ממנו. ועוד למדנו במשנה, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, ככה כבש והכלים מקדשים את הראוי להם. תנו רבנן, כל הנוגע במזבח יקדש, אין לי אלא מזבח, כבש מנהלן. תלמוד לומר ומשכת את המזבח. כלי שרת מניין, תלמוד לומר כל הנוגע בהם יקדש. שאל ריש לקיש את רבי יוחנן, האם כלי שרת מקדשים פסולין? סבר רבי יוחנן ששאלו, האם אפשר לבדותם? כגון מנחת טמאה שקדשה בכלי שרת, האם חלה עליה קדושת הגוף ולא תיצא לפדיון כדין מנחה שנטמאת לאחר שקדשה בכלי, או שלא קדשה ודינה כמנחות שנטמאו קודם שקדשו בכלי שיש להם פדיון. השיבו רבי יוחנן, מה שנאמר במשנה שכלי שרת מקדשים פסולים ואם כן אין להם פדיון. אמר לו ריש לקיש ששאלתו הייתה, האם הם קריבים לכתחילה? משיב לו רבי יוחנן שגם דין זה אפשר ללמוד מן המשנה לאל, שנאמר בה שגיבלו פסולים וזרקו את דמו, ולכאורה הכוונה שהפסולים זרקו מה שקיבלו פסולים, ולמה לזריקת פסולים? הרי כבר נפסל משעת הקבלה, אלא כמה שמלן שדווקא אם גם זרקו פסולים את דמו לא יעלו האיברים לכתחילה, ורק בדיעבד אם עלו לא ירדו, אבל אם זרקו כשרים את דמו, יעלו את האיברים לכתחילה אף שקיבלו פסולים. כיוון שכלי שרת מקדש להיקרב לכתחילה, ודחר יש להקיש שזרקו פסולים לא נאמר על קיבלו פסולים, אלא קיבלו כשרים. והגוף הכמה שמלן שאף שזרקו פסולים, אם עלו האיברים, לא ירדו. עוד הסתפקו בגמרא בתלה איברים פסולים בראש המזבח, האם אוויר מזבח כמזבח דמי ולא ירדו או לא. ופשטה הגמרא ממה שנאמר במשנה, כשם שהמזבח מקדש כך כבש מקדש, ואם אוויר מזבח לאו כמזבח, אחי נמי אוויר כבש לאו ככבש, ואם כן בשעה שבא לעלותו מהכבש למזבח, הוא מצוי באוויר כבש, ותנן לאיל, כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו. דחתה הגמרא שגורר את האיברים על הכבש ואינו מקביעם, ולמרות שיש אוויר בין כבש למזבח, הולכים בתר רוב עבר, ותמיד יש רוב עבר או על הכבש או על המזבח, ולפי זה נפשט ספקו של רמי בר חמה שיסתפק, האם יש חיבור לעולים או אין חיבור? כי כאן מוכח שיש חיבור, די אם אין חיבור, אם כן כמה כמה שבא כנגד האוויר נפסל, ולא הולכים בתר רוב העבר שאינו כנגד האוויר. הקשה רבה ברב חנן, אם אוויר מזבח כמזבח, אם כן עולת העוף שמלקה בראש המזבח, אין שייך שיפסול במחשבת חוץ לזמנו, הרי אף אם היה עושה כמחשבתו ומלינה בראש המזבח, נאמר שהלינה מועלת בראש המזבח. המכל מקום כלתו, אוויר מזבח ובת הכתרה היא כדין פסולים שעלו, ואם כן איך ייתכן שתפסול מחשבת הכתרת מחר, מוכח שאוויר מזבח לאו כמזבח. ותאמר רב שימי בראשי, הרי מצינו כגון שאמר, הרי אני מולקה על מנת להורידה למחר ולעלותה ולהכתירה, שאם היה מקיים מחשבתו לא הייתה עולה, כיוון שנפסלה בלינה ליבה דרבה שלינה מועלת בראש המזבח, על כן גם מחשבתו פוסלת. וגם לרבה שאין לינה מועלת בראש המזבח, משכחת לה, נמצא מקרה, באומר הרי אני מולקה על מנת להורידה קודם עמוד השחר ולעלותה לאחר עמוד השחר, ואם כן אפשר לומר שאוויר מזבח כמזבח. ועד הרבה יש להביא ראיה שאוויר מזבח כמזבח, דעים אינו כמזבח, חטאת העוף שמלקה בראש המזבח שלא לשמה שנפסלת ואף נעשית למטה, הרי אמרינן להיל, שהיא מלקה בכל מקום במזבח כשרה, ואמרינן, בכל הפסולים ממלו לא ירדו. אז איך היא משכחת לה שיזה מדמה, הרי כשאוחזו בה ומזה נחשב הדבר כי ירדו, וכן בבהמה שאמר רבן גמליאל, שאף דם פסול לא ירד איך יזרוק דמו מרחוק על המזבח, ואין לומר שנוגע בהם בכותל המזבח, הרי בחטאת העוף בעינן הזעה ובבהמה בעינן זריקה, וכשנוגע במזבח, בעוף זה נחשב מיצוי, ובבהמה זה נחשב לשפיכה. ועוד וכי דרך הזעה וזריקה בכך, הרי מוכח שאוויר מזבח כמזבח. ואחר רבה שיבה אמר שהספק להילו דווקא במקום שהאדם עומד על הארץ ותולה אותם על ידי קנה באוויר המזבח. ואין להוכיח ממקום שהאדם עומד בראש המזבח, דהנחת גופו בראש המזבח, כהנחת קורבן דמי. זהו התמצות והחזרה שלנו על דף פז במסכת זבחים. וכעת כדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף פי זין הייתה, איברים אלו שנתקשו ולא היו על המזבח בחצות, אימתי נחשבים כמעוקלים והתשובה בפשטות לרבה חצות שלמחרת, ולרב חיסדא עמוד השחר של בוקר זה, ולרב יוסף לא נחלקו בזה, ובזה, אפילו כשאינו על המזבח, נחשב כמעוקל בחצות. שאלה שנייה, אחר שעבר חצות, האם אסורים בהנאה ומדוע? לרשי אסורים מדרבנן ולתוספות מדאורייתא, כיוון שהם לחמו של מזבח, אלא שאין בהם מעילה משום שנעשית מצוותן. שאלה שלישית, איברים שלנו על המזבח, האם צריך להקטירם ומניין והתשובה? ודאי שצריך, שהרי אף אלו שלנו בעזרה, דינם שאם עלו, לא ירדו. שאלה רביעית, מה הדין באיברים שלנו בראש המזבח וירדו לאחר עלות השחר? התשובה לרבה יעלו, ולרבה לא יעלו. שאלה חמישית, מניין נלמד שגם הכבש מקדש והתשובה שנאמר, ומשכת את המזבח, לרבות את הכבש. שאלה האחרונה, דף פז, למסקנה. באיזה אופן הוא הספק אם אוויר מזבח כמזבח? והתשובה, באופן שעומד הכהן על הארץ והזבח תלוי בקנה שבידו ומושיטו לאוויר המזבח. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף פז, דף פי זין במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע זך בתמוז תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי הלא הוא דף פי חט במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף פז עמוד א', 8 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים, כשם שהמזבח מקדש. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש. כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך הכלים מקדשים. ויהיה הגמרא ברייתא מפרשת מניין לומדים את הדינים הללו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב לגבי פסולים העולים על המזבח בספר שמות פרק חפתת פסוק למד זין, כל הנוגע במזבח יקדש. אין לי, אין אני יודע ממקרא זה, אלא כשהמזבח מקדש את הפסולים שעלו עליו לעניין כך, שלא ירדו, כבש מניין. מאיכן יש ללמוד שאף כבש המזבח מקדשם? תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב ואומר ומשכת את המזבח. מהמילה את יש ללמוד לרבות את הכבש. שואלים תוסות דיבור המתחיל כבש. לשיטת רבי יהודה הסובר לאל בדף נונטט עמוד א' שאפילו רצפת העזרה מקדשת. מדוע הוצרח הכתוב לרבות את הכבש? הרי יש ללמוד זאת בקל וחומר מרצפה. תרצים התוסות שיתכן לומר שאין הרצפה מקדשת לדברי רבי יהודה אלה כשרים. אבל לא מועילה לקדש פסולים ולהכשירם, לכך הוצרח המקרא לרבות כבש שהוא מקדש גם את הפסולים. אומרת הגמרא, כלי שרת מניין, מכאן יש ללמוד שאף כלי שרת מקדשים את המונח בתוכם. תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב ואומר לגבי משיכת כלי שרת, כל הנוגע בהם יקדש. מביאה הגמרא ספק בעניין כלי שרת המקדשים מה שבתוכם. באי מיני שאל ריש לקיש מרב יוחנן, את רב יוחנן, כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולין? האם כלי שרת מקדשים דבר פסול שהונח בתוכם? ואין כוונת ריש לקיש להסתפק בעצם הדין של קידוש כלי שרת, שרי דין זה להתפרש במשנה לאל בדף ויבב עמוד א', שאמרה, כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להם, כך הכלים מקדשים, אלא כוונתו של ריש לקיש להסתפק באופן מסוים, כפי שיבואר לקמן בהמשך דברי הגמרא. סבר רבי יוחנן שהספק של ריש לקיש הוא לעניין דין פדיון, כגון באופן שקידש מנחה טמאה בכלי שרת, האם חלה קדושת הגוף על מנחה זו ומעתה אי אפשר לבדותה, או מאחר וטמאה היא, אין הכלי מקדשה בקדושת הגוף ואין בה אלא קדושת דמים, ולפיכך אפשר לפדותה. כלומר, שנינו במסכת מנחות בדף קוף עמוד ב', המנחות והנסחים שנטמאו עד שלא קדשו בכלי, יש להם פדיון. מי שקדשו בכלי, אין להם פדיון, אבל לא מבואר מדברי המשנה, האם דין זה שמי שקדשו בכלי אין להם פדיון נאמר רק באופן שקדשו בכלי קודם שנטמאו, או אפילו באופן שהסתפק עליו ריש לקיש שקדשם בכלי לאחר שנטמאו. אמר להשיב רבי יוחנן לריש לקיש, תניתוע, שנינו דין זה כבר במשנתנו, נאמר בה, במשנה, כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך כלים מקדשים, ויש ללמוד מדברי המשנה שכלי שרת מקדשים גם דבר פסול וחל עליו קדושת הגוף, ושוב, אין לו פדיון. כי הרי אי אפשר לומר שכוונת המשנה שכלי שרת מקדשים את מה שבתוכם לעניין שאם עלו על המזבח לא ירדו, שאם כן, אין תועלת בקדושת הכלי, שאף בלא כלי כל הפסולים העולים על המזבח לא ירדו. וכמו כן, אי אפשר לומר שכוונת המשנה שהכלים מקדשים דבר כשר הנמצא בתוכם לעניין שיפסל בלינה ויוצא וטבול יום. שהרי, יש פסוק מפורש על הדבר, כל הנוגע בהם מקדש. אז מה צורך יש להשמיענו זאת, אלא בהכרח, כוונת המשנה היא, שכלי שרת מקדשים את הפסולים הנמצאים בתוכם לעניין שאין להם פדיון. כך מסביר הפנים מהירות. אומרת הגמרא, אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אין כוונתי לשאול לגבי דין פדיון, אלא לכתחילה להיקרב כמי בא לי. שאלתי לגבי דין הקרבה לכתחילה, האם כלי שרת מקדשים דברים פסולים שהונחו בתוכם, ומעתה דינו ככשר ומותר לכתחילה לעלותו על המזבח ולהקטירו, או שאין הכלי שרת מכשירו ונידונו כדבר פסול שאם עלה לא ירד, אבל אין לעלותו לכתחילה ולהקטירו. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, הנמי תנינה, גם את הספק הזה יש לפשוט מכך ששנינו במשנה לאיל, בדף דף עמוד א', אמרה המשנה, אלה אם עלו לא ירדו, ושקיבלו פסולין וזרקו את דמו. מה אליו? האם אין לומר שהמשנה עוסקת באופן שקיבלו פסולין וזרקו פסולין? שגם קיבלו פסולים את הדם בכלי, וגם זרקו על גבי המזבח, וכיוון שהקורבן נפסל בזריקת הפסולים, אין להקטירו לכתחילה, אלא שאם עלה שוב לא ירד, אבל באופן שהפסולים רק קיבלו את הדם וזרקו כשרים על המזבח דם כשרו. לפי שזריקתו נעשית בקשרות, ואף שקיבלו פסולים מכל מקום הכלי שרת קידשו והכשירו, ומותר להעלות את האיברים לכתחילה, להקטירם על גבי המזבח. כך הסברו של רשי, שאם כלי שרת מכשיר פסולים להקריבם לכתחילה, אז באופן שנתקדש אדם בכלי שרת, מועיל לדבר גם לגבי האיברים שמותר לכתחילה להעלותם על גבי המזבח. אם כן, יש להוכיח מדברי המשנה, שכלי שרת מקדש את הפסולים ומכשירם, אף לעניין שיהיה מותר לכתחילה להקטירם על גבי המזבח. השיב ריש לקיש לרבי יוחנן, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה, לפי שאין המשנה עוסקת באופן אחד, שקיבלו פסולים את הדם וזרקו על המזבח. אלא יש כאן שני אופנים שונים, אופן אחד שקיבלו פסולים את הדם וזרקו כשירים, ואף על פי שקידשו כלי שרת מכל מקום אינו קרב לכתחילה, לפי שאין כלי שרת מקדש להקריב לכתחילה, הנה מאופן נוסף שקיבלו כשרים וזרקו פסולים. והוצרכה המשנה להשמיענו שאף על פי שנפסל אדם בזריקת הפסולים, מכל מקום אם עלו האיברים על המזבח, לא ירדו. מביאה עכשיו הגמרא, ואנחנו בדף פז עמוד ב', ספק בעניין אוויר שמעל המזבח. איבא אלוהו נסתפקו בני הישיבה. אוויר שמעל המזבח כמזבח דמי, האם נידונו כמזבח עצמו או לא? והמילים הללו איבא אלוהו נוספו על פי הגעת השיטה מקובצת. כאמור, הסתפקו בני הישיבה אוויר שמעל המזבח, האם נידונו כמזבח עצמו או לא? כלומר, אם תלה אדם איברים של קורבן פסול באוויר שמעל ראש המזבח, והם לא נוגעים במזבח עצמו, האם יש לדונם כאילו עלו על המזבח ושוב לא ירדו, או שאין האוויר שמעל המזבח נידון כמזבח עצמו ולפיכך יש להורידם? מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנתנו, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש את הראוי לו, דהיינו, שאם העלה איברים פסולים על גבי הכבש נתקדשו, ומעלה אותם על גבי המזבח להקטירם. והיא אמרת אם תאמר שאוויר המזבח לאו כמזבח דמי, אינו נידון כמו המזבח עצמו. אם כן בהכרח צריך לומר, אוויר כבש נמי לאו ככבש דמי. שאף האוויר שמעל הכבש אינו נידון כמו הכבש עצמו. ומעתה יש להקשות, איך היא מסיק לי מכבש למזבח? כיצד ניתן להעלות למזבח את האיברים הפסולים שנתקדשו על גבי הכבש? הרי משעה שמקביעם באוויר הכבש כדי לתנם על המזבח, אבל ירוד. הרי זה כאילו ירדו מן הכבש לקרקע ושנינו לאל בדף דף עמוד א', דף פידה לתעמוד א', כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו. אלא בהכרח צריך לומר שאוויר המזבח נידון כמזבח ואוויר הכבש נידון ככבש. ולפיכך גם בשעה שמקביע את האיברים מעל הכבש לתנם על המזבח, הם אינם נידונים כאילו ירדו לקרקע. דוחה הגמרא ואומרת דנגדלי, כשגורר אותו, כלומר, אין להוכיח מדברי המשנה שאוויר מזבח כמזבח, לפי שאפילו אם נאמר שאוויר המזבח אינו כמזבח, ואוויר הכבש אינו ככבש, מכל מקום ניתן להעביר איברים פסולים מן הכבש למזבח באופן שאינו מקביעם כלל באוויר הכבש, אלא גוררם על גבי הכבש עד למזבח, ונמצא שלא ירדו מעולם מן הכבש. שואל לזבחי צדק, כיצד מותר לגרור את האיברים מן הכבש למזבח? הרי שנינו לעיל בדף סמך ב' עמוד ב', שיש דין לזרוק את האיברים מן הכבש למזבח. הוא מתרץ בשני אופנים. א', שאין כוונת הגמרא שגוררם ממש על הכבש והמזבח, לשם האווירם בפחות משלושה טפחים סמוך לגב הכבש והמזבח, שבאופן כזה אין האיברים נידונים כנמצאים באוויר הכבש והמזבח, אלא הרי הם כאילו מונחים ממש על גביהם, וממילא יכולו לזרוק את האיברים מן הכבש למזבח. ב', דין זריקת האיברים מן הכבש למזבח זה למצווה ואינו לעכב. ולפיכך יש לומר שלא נאמר דין זריקתם אלא באיברים כשרים ולא בפסולים, שהרי הם יגביהם לזורקם, יהיה אסור לעלותם על המזבח. שואלת הגמרא, והאוויר יש בין כבש למזבח, והרי ישנו רווח של אוויר בין הכבש למזבח שאין הם צמודים זה לזה. כפי שביארה הגמרא לאל בדף סמך ב' עמוד ב', נאמר בפסוק ועשית עולותיך הבשר והדם, ובמקרה הזה הוקש הבשר לדם כשם שאדם נזרק על גבי המזבח. כמאמר הכתוב וזרקו את הדם על המזבח סביב, גם הבשר נזרק על המזבח. ומכאן למידים שרווח של אוויר היה בין הכבש למזבח, והיה הכהן עומד על גבי הכבש וזורק את האיברים למזבח, ונמצא שבשעה שהוא גורר את האיברים מן הכבש למזבח מעל אותו הרווח, יש לדון אותם כאילו ירדו לקרקע, ומעטה אסור לשוב אל העלותם על גבי המזבח. מתרץ את הגמרא, רובו לכבש ככבש, רובו למזבח כמזבח. כלומר, אף בשעה שהאיברים מונחים מעל אותו הרווח שבין הכבש למזבח, הם אינם נידונים כי יורדים לקרקע, לפי שיש לדון את האיבר אחר רובו, ולפיכך בשעה שרובו מונח על הכבש ומיעוטו באוויר שבין הכבש ולמזבח, הרי זה כאילו כולו מונח על גבי הכבש, ובשעה שרובו מונח על המזבח ומיעוטו באוויר שבין הכבש למזבח, הרי זה כאילו כולו מונח על גבי המזבח. שווה הגמרא ומקשה, אם יש לדון את העבר אחר רובו, אם כן תפשוט מה, יכול אתה לפשוט מכאן עד דבאי רמי בר חמה. יכול לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה, שהוא יסתפק, האם יש חיבור לעולין על גבי המזבח או לא? כלומר, עבר אשר חלק ממנו עולה על גבי המזבח, האם נחשב כולו כמחובר ודנים אותו לפי רובו של העבר, או שאינו נחשב כמחובר ודנים כל חלק ממנו בפני עצמו? כלומר, אם יש חיבור לעולים על גבי המזבח, נחשב כל העבר כדבר אחד, ועל כן אם העלה למזבח את רובו, נחשב הדבר כאילו העלה את כולו. אבל אם אין חיבור לעולים על גבי המזבח, אין דנים את המיעוט שלו עלה כאילו עלה, ויש להפרישו מן העבר ולהורידו. ומדברי הגמרא כאן תפשוט, יש חיבור, יכול אתה לפשוט שכל העבר נידון כמחובר, ולפיכך כאשר רובו עומד על הכבש ומיעוטו מעל האוויר, דנים את כולו כאילו הוא עומד על גבי הכבש. שאילו לא היה נידון כמחובר, אז כל חלק ממנו בשעה שעובר מעל האוויר שבין הכבש למזבח, היה נידון כאילו ירד לקרקע של העזרה. משיבה הגמרא, הלא קשיא, זו אינה קושיה. כלומר, אם אין לך קושיה אחרת, את הקושיה הזו ניתן לתרץ. תפשוט. אכן יכול אתה לפשוט מכאן את ספיקו של רמי בר חמה, שיש חיבור לעולים על גבי המזבח. נמצא שעדיין לא נפשט הספק של בני הישיבה אם אוויר מזבח כמזבח או לא. מנסה הגמרא לפשוט את הספק לעניין אוויר מזבח. מה תקיף לה רב הבר רב חנן? הקשה רב הבר רב חנן, מה מקום יש להסתפק עם אוויר מזבח דינו כמזבח? והיא אמרת, הרי אם תאמר שאוויר המזבח כמזבח דמי נידון כמו מזבח, אם כן עולת העוף הנמלקת באוויר ראשו של המזבח, דפסלה במחשבה, איך היא משכחת לה? כיצד ימצא אופן שהיא תיפסל במחשבת פיגול כאשר חושב הכהן בשעת מליקתה להקטירה למחר? הקלתה מזבח, הרי משעת מליקתה כבר קלתה המזבח לפי שבאווירו היא מונחת וחל בעדין שאם עלו לא ירדו. שמשעת המליקק אל התא המזבח וחל בעדין שימלאו לא ירדו, ונמצא שרשאי הוא להקטירה אפילו למחר, וממילא אין מחשבתו שחושב להקטירה למחר פוסלת בה, שאפילו לדעת הסובר שלינה פוסלת בראשו של מזבח, ונמצא שאם ישעת עולת העוף עד למחר על המזבח תיפסל בלינה, מכל מקום מאחר והיא בראש המזבח חל בעדין, אם עלו לא ירדו ומותר להקטירה, ומאחר שמותר לכתחילה להקטיר עולה זו לאחר זמנה, אם כן הדין נותן שאם חשב בשעת המליקה להקטירה למחר, אין זו מחשבת פיגול ואינה פוסלת את הקורבן. ומאחר שדין מחשבת פיגול נאמר גם לגבי עולת העוף, בהכרח צריך לומר שאוויר המזבח אינו נידון כמזבח, ועל כן בשעה שמולק הכהן את עולת העוף באוויר המזבח, עדיין אין המזבח קולטה. ואם הוא חושב בשעה זו להקטירה למחר, הרי זו מחשבת פיגול הפוסלת את הקורבן. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, עולת העוף, מה הראיה הזו? הרי נתבהר לאל בגמרא בדף סמכי עמוד א', שמותר למלוק את עולת העוף גם מתחת לסובב למעלה מחוט הסקרה, ובאופן כזה, הוא לא מולק באוויר המזבח כלל. ובמקום הזה, אם יחשוב להקטיר את העוף למחר, הרי זו מחשבת פיגול הפוסלת את הקורבן. כותבים התוספות שלפי שיטת רש"י לאל בדף נ"ד, לא קשה הקושייה הזו, מכיוון שרש"י סובר שהייתה בליטה בקרן מזרחית דרומית של המזבח בגובה 3 טפחים מעל הקרקע, היא הייתה עשויה כדי לקבל את דם עולת העוף, ואותה בליטה נידונת כמזבח, ואם כן נמצא שגם אם מלק את העוף מתחת לסובב, מכל מקום עדיין הוא עומד באווירו של המזבח. עכשיו חוזרים אל הגמרא שדוחה את דברי רב אבא רב חנן. מה תקיף לרב שימי ברשי, מה קשה רב שימי ברשי על דברי רב אבא רב חנן? הלמה לא? מדוע אם אוויר מזבח כמזבח אי אפשר למצוא אופן שתפסול מחשבת פיגול בעולת העוף? הרי משכחת לה, ניתן למצוא אופן כזה, כגון דאמר הכהן בשעת מליקתו, הרי נמולקה לעולה הזו, על מנת להורידה למחר מן המזבח, לאחר שתיפסל בלינה. ולאחר מכן לשוב אל העלותה ולהקטירה עליו. אם אכן יעשה כפי מחשבתו ויורידה למחר, יאסר עליו לשוב אל העלותה על המזבח, לפי שכל הפסולים שירדו מן המזבח, שוב לא יעלו. ולפיכך מועילה המחשבה הזו בשעת מליקה לפסול את הקורבן, מדין פיגול. גם אם נאמר שאוויר המזבח נידון כמזבח. מה ההבדל בעצם בין רב אבא רב חנן לבין רב שימי ברשי שהקשה עליו? רב אבא רב חנן סובר שלא מצינו אופן שתיפסל עולת העוף במחשבת פיגול. ואילו רב שימי ברשי העמיד אופן שחושב להורידה למחר ולהעלותה. מה ההבדל ביניהם? אז דעת רב אבא רב חנן היא שגם אם יורידנה למחר יאסר עליו להעלותה, מכל מקום אין מחשבה זו פוסלת עכשיו במליקה. לפי שבמצב שהיא עכשיו שעומדת על גבי המזבח, הקטרת חוץ לזמנו אינה פוסלה, ואפשר להקריבה גם למחר. ואילו רב שימי ברשי סובר שהכל נידון כפי מחשבתו, ומאחר ולפי מחשבתו יאסר עליו להעלותה ולהקטירה, אז פוסלת מחשבה זו גם עכשיו כשהיא על גבי המזבח. מקשה הגמרא על קושייתו של רב שימי ברשי, אניחא לרבה. קושייה זו מובנת לפי שיטתו של רבה דאמר לינה מועלת בראש המזבח. רבה סובר לעיל בדף פ"ז עמוד א', שלינה פוסלת גם את האיברים הנמצאים בראשו של מזבח, ולפיכך, אם יוריד את עולת העוף מן המזבח לאחר שנפסלה בלינה, יאסר עליו לשוב אל העלותה, וממילא אם ישוב הכהן בשעת המליקה לעשות כן למחר, פוסלת מחשבתו את הקורבן מדין פיגול. אלא לרבא דאמר אין לינה מועלת בראש המזבח, שאין לה לינה פוסלת את האיברים הנמצאים בראש המזבח, אם כן, ליתה למחשבתו, אין מחשבה זו פוסלת בעולת העוף, שהרי, אפילו אם יעשה כפי מחשבתו ויורידה מן המזבח למחרת, יהיה רשאי לשוב אל העלותה עליו, כיוון שלא נפסלה בלינה ותחזור קושיית רב שימי ברשי למקומה. אם נאמר שאוויר מזבח נידון כמזבח, באיזה אופן תועיל מחשבת פיגול בעולת העוף? תרץ את הגמרא לרבה נמי משכחת לה, גם לשיטת רבה אפשר למצוא אופן שמחשבת פיגול פוסלת בעולת העוף. כגון דאמר הכהן הרי נמולקה לעולה הזו על מנת להורידה מן המזבח קודם עמוד השחר, ולשוב ולעלותה עליו לאחר עמוד השחר, שבאופן זה מודה גם רבה, שאם יעשה כמחשבתו תיפסל העולה בלינה על גבי קרקע הזרה, כיוון שבשעת עמוד השחר אינה נמצאת על גבי המזבח, ויעשר עליו לשוב ולעלותה עליו, ולפיכך אם חשב בשעת המליקה לעשות כן, הרי זו מחשבת פיגול הפוסלת את הקורבן. ומסיים רב שימי ברשי קושייתו על דברי רבה ברב חנן, לא זו בלבד שאין לפשוט כדבריך שאוויר מזבח אינו נידון כמזבח, אלא עד הרבה, לאח גיסא מיד תפשוט, תפשוט את הספק לצד השני, שאוויר מזבח כמזבח דמי, שאוויר שעל המזבח נידון כמזבח, דאיסא אל כדאי תכין תעלה על דעתך לומר, שאוויר מזבח לאו כמזבח דמי. אם כן חטאת העוף פסולה, חטאת העוף שנפסלה על ידי שהייתה מליקתה שלא לשמה, אבל מליקתה הייתה בראש המזבח, אף שמקום עשייתה של חטאת העוף הוא למטה מחוט הסקרה, מכל מקום כבר נתבהר לאל בדף סמך ג' עמוד ב', שהמליקה קשרה בכל מקום בעזרה, גם בראשו של המזבח, ורק הזעת הדם של חטאת העוף צריכה לעשות למטה מחוט הסקרה, ואם עשה למעלה, פסלה. שיש לומר בזה את הדין שכל הפסולים שעלו על המזבח לא ירדו, ויהיה רשאי לעזות מדמה על המזבח. ויש לתמוע, איך אם הזה מדמה, כיצד רשאי הוא לעזות מדמה על המזבח, הרי משעה שמקביעה באוויר המזבח כדי לעזות מדמה, אבל ירוד, הרי זה כאילו ירדה מעל המזבח, והדין הוא שפסולים שירדו שוב לא יעלו. וכמו כן יש לתמוע עוד, לגבי שאר פסולים, בהמה שערה פסול בדמה ועלה אדם על המזבח, הדין בזה הוא, שמאחר ועלה שוב לא ירד וזורקו על גבי המזבח. לשיטת רבן גמליאל סובר ליל בדף ג' עמוד א', שאף בדם נאמר הדין שאם עלו לא ירדו, לפי שכל הרואי למזבח, אם עלה, לא ירד ואפילו דם. ואם אוויר מזבח אינו כמזבח, איך יזרק לו מדמה? כיצד רשאי הוא לזרוק את הדם, הרי זריקת הדם מרחוק היא נעשית. ומשעה שמקביע את הכלי עם הדם באוויר המזבח על מנת לזורקו, נידון הדם כאילו ירד מעל המזבח. ומעתה אסור לשוב אל העל אותו עליו. אלא בהכרח צריך לומר שאוויר המזבח נידון כמזבח. ולכן גם בשעה שמקביע את חטאת העוף או את דם הבהמה באוויר המזבח, עדיין הם נידונים כעומדים על גבי המזבח, ולפיכך רשאי הוא לעזות ולזרוק את הדם. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מכך שאוויר המזבח כמזבח לפי שיתכן להעמיד באופן דמגע לאו. שהוא מצמיד למזבח את חטאת העוף בשעת הזעת הדם, או את הכלי עם דם הבהמה בשעת הזריקה. ונמצא שהם עומדים במזבח עצמו, ולא באווירו. ועל כן, אפילו אם אוויר מזבח אינו כמזבח, רשאי הוא לעזות ולזרוק את הדם. מקשה על כך הגמרא, ההזעה היא? וכי באופן כזה שמצמיד את חטאת העוף למזבח, נחשבת המלאכה הזו להזעת הדם, הרי הזעה אינה אלא מרחוק, ואילו כשמצמיד את העוף למזבח, מיצוי היא. הרי זה מלאכת מיצוי הדם על קיר המזבח. וכמו כן יש להקשות בזורק דם בהמה באופן שמצמיד את הכלי למזבח. הזריקה? וכי כך נעשית מלאכת זריקת דם על המזבח, הרי אין זריקה אלא מרחוק. ואילו כאשר זורק באופן שהכלי צמוד לקיר המזבח, שפיכה היא ולא זריקה. ועוד יש להקשות, אף אם אין בזה משום מיצוי שפיכה מכל מקום, וכי דרך הזעה בכך לעזות את הדם של חטאת העוף סמוך למזבח? וכן האם דרך זריקה בכך לזרוק את הדם של הבהמה בסמוך? הרי אין מזים ואין זורקים את הדם אלא מרחוק. נמצא שאי אפשר להעמיד באופן שמצמיד אותם לקיר המזבח, אלא בהכרח צריך לומר שאוחזם באוויר של המזבח, ואז אם כן יש להוכיח מכך שאוויר המזבח נידון כמזבח, ולפיכך ניתן לעזות ולזרוק מרחוק, ואין זה נחשב כאילו ירדו מעל המזבח. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, אין לפשוט מכאן את הספק אם אוויר מזבח כמזבח, משום דאי נקט לו בראש המזבח, אחי נמי. אילו היה הספק באדם האוחז בידו קורבן באוויר המזבח, אכן ניתן היה לפשוט מכאן את הספק ולהוכיח שאוויר המזבח נידון כמזבח. אבל באופן זה אין אנו מסתפקים כלל, אלא פשוט הדבר שקורבן המונח בידי אדם העומד על המזבח, נידון כמונח על המזבח עצמו. כי כאמר דתלנו בקניה, הספק הוא באופן שהאדם עצמו אינו עומד על גבי המזבח, אלא על קרקע הזרה ואוחז בידו קנה שראשו עומד באוויר המזבח, ובראש הקנה תלה קורבן פסול, בזה יש להסתפק. האם דינו של הקורבן העומד באוויר המזבח כאילו הוא עומד על גבי המזבח וכיוון שעלה שוב לא ירד או לא? מה יהיה הדין בספק הזה? מסיקה הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק לפי שהיא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי. הלו אליהו הנביא שבעזרת השם ובישועתו בקרוב בימינו יבוא לבשר על הגאולה, הוא גם יתרץ קושיות ואיבאיות. המשנה שלפנינו מבארת באיזה אופן כלי שרת מקדשים מה שבתוכם. אומרת המשנה כלי אלח, כלים שמשתמשים לדברים לחים, כגון קערות ומזרקות המשמשות לדם ויין ושמן, מקדשים את אלח, מקדשים הם את הדברים הלחים המונחים בתוכם, ומידות יבש כלים העשויים למדוד בהם דברים יבשים, כגון סולת למנחות, מקדשות את היבש, מקדשים את הדברים היבשים שבתוכם. שני כלים היו בבית המקדש לצורך מדידת דברים יבשים, האחד כלי המחזיק יסרון שבו היו מודדים יסרון סולת לצורך כל המנחות, והשני כלי המחזיק חצי יסרון שבו היו מודדים סולת לצורך מנחת חביתין של כהן גדול שמקריב בכל יום מחצית היסרון בבוקר ומחצית בערב. ולמה נקט התנא לגבי לח כלים ולגבי יבש מידות? אומר רש"י שמאחר ולא היו כלים במקדש היו מיוחדים לדברים יבשים, אלא אלו שתי המידות של יסרון וחצי יסרון, שאף את המנחה היו נותנים בכלי הלך כמזרקות וכערות, לפיכך נקרו כלי היבש מידות. אבל לגבי כלי הלך, היו כלים רבים שלא שימשו למדידה, ולפיכך נקראו כולם בשם כלים. ותוספות דיבור המתחיל מידות מפרשים, שאין כלי הלך נקראים בשם מידות, לפי שאין מידתם קבועה. מאחר שדווקא ביבש רגילים היו להוסיף ולקדוש מעל הכלי. שליש. ומידת הגדישה קבועה בו, אבל בלח אין הדבר כן, לפי שכל משקה נקדש, לפי סמיכותו, השמן שהוא אוהב משאר המשקים, נקדש ביותר, היין פחות ממנו והמים פחות מכולם. אומרת המשנה, אין כלי הלך מקדש את היבש, ולא יבש מקדש את הלך. כלים העומדים לשימוש דבר לך אינם מקדשים דבר יבש שהם הניחו בתוכם, וכן כלים העומדים לשימוש דבר יבש אין מקדשים דבר לך אם הניחו בתוכם. כלי הקודש שנקבו שנעשה בהם נקב, אם עושים בהם מעין מלאכתן, שהיו עושים והם שלימים, אם עדיין ראויים הם לעשיית מלאכה כאין זו שהיו עושים בהם כשהיו שלימים, כגון שנקב כלי שהיה משמש למדידת הין, ועכשיו ראוי הוא עדיין למדידת חצי הין, הרי זה מעין מלאכתו הראשונה שהיה עושה. והרש משנץ כתב שמדובר באופן שגם קודם שנקבו לא היו רגילים למלותם עד מקום הנקב, ולפיכך ניתן עתה להמשיך ולהשתמש בהם כרגיל. אז כלי הקודש שנקבו שנעשה בהם נקב, אם עושים בהם מעין מלאכתם שהיו עושים בהם שלימים, הם עדיין ראויים הם לעשיית מלאכה כאין זו שהיו עושים בהם כשהיו שלימים, הרי הם מקדשים את מה שבתוכם, ואם לאו, ואם אין הם ראויים לכך, אין מקדשים את מה שבתוכם. וכולן מסיים את המשנה, כל כלי השרת, אין מקדשים את מה שבתוכם, אלא בקודש, בתוך העזרה. וטעם הדבר שאין הם מקדשים אלא בקודש, לפי שכלי השרת עצמם אינם מתקדשים אלא בעזרה לידי העבודה שעובדים בהם, ולפיכך, אף הם אינם מקדשים את מה שבתוכם, אלא בעזרה. זוהי המשנה שלנו בדף פי ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא, איזה כלי לך אינו מקדש דבר יבש. אמר שמואל, לא שנו חכמים במשנה שאין כלי הלך מקדשים את היבש, אלא מידות. כלים העומדים למדידת דבר לך אינם מקדשים דבר יבש אם הניחו בתוכם, לפי שאינם עשויים אלא למדידה, ושבעה כלים למדידת דברים לחים היו במקדש. הין, מידה השווה ל-12 לוג, חצי אין, שליש אין, רבע אין, לוג, חצי לוג ורבע לוג. וכלים אלו אילם ראויים ליבש כלל, כיוון שלא נמשכו אלא לצורך מדידה בלבד, ולפיכך אינם מקדשים את היבש אלא רק דבר לך על ידי מדידה. אבל אומרת הגמרא, מזרקות שאינן עשויות למדידה אלא לקבל בהם דבר לך, מקדשין גם דבר יבש שהונח בתוכן. ומניין יש ללמוד זאת שנאמר בספר במדבר פרק ז' פסוק י' ג' בקורבנות הנשיאים שהתנדבו כערת כסף ומזרק כסף, שניהם מלאים סולת, כלומר שהניחו את הסולת בקערה ובמזרק, שהם כלי הלך, אבל אינם כלי מדידה. מוכח מכך שכלים אלו מקדשים אף דבר יבש כסולת. מקשה הגמרא על הראיה מקורבנות הנשיאים. אמר לי רב חמי דפתי לרבינה, כיצד ניתן להוכיח משם שכלי הלך מקדשים גם את היבש? הרי שם הניחו בכלים סולת למנחה, ומנחה זו לחי, שהרי בלולה בשמן הייתה. כמאמר הכתוב, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, ולפיכך נתקדשה בכלי הלך, אבל אין להוכיח משם שהם מקדשים גם דבר יבש. אמר לי, אישיב רבינה לרבך מדיפתי, לא נצריכה, לא הוצריכה הראיה ממנחה, אלא לחלק היבש שבה, שאף על פי שהמנחה נבללה בשמן, מכל מקום אי אפשר שלא יישארו בה מעט חתיכות יבשות של סולת שלא נגע בהם השמן. ומאחר שהמזרק קידש את המנחה כולה, יש להוכיח שכלי הלך מקדשים גם דבר יבש. איבא את אימא, אם תרצה תוכל ליישב באופן אחר, שהמנחה לגבי דם כיבש דמי, כלומר, אמנם המנחה אינה דבר יבש לגמרי, כיוון שבלולה היא בשמן, אבל כלפי דם שהולך לגמרי, היא נידונת כדבר יבש. ומאחר ומצינו שהמזרק הוא כלי המיועד לקבלת דם מקדש את המנחה, מעתה יש ללמוד שכל כלי הלך מקדשים גם דברים יבשים לגמרי. ויהיה הגמרא דינים נוספים בעניין קידושם של כלי שרת. אמר שמואל, כלי שרת אין מקדשים את מה שבתוכם אלא כשהם שלימין ולא מנוקבים. וכמו כן אין הם מקדשים את מה שבתוכם אלא כשהם מלאים. כלומר, שיש בהם שיעור שלם הנצרך לאותו דבר, כגון עשרון שלם למנחה, או שלושה עשרונים למנחת נסחים של פר ושני עשרונים לעיל, וכיוצא בזה. וכמו כן אין כלי שרת מקדשין אלא מתוכן את מה שבתוכם. ובהמשך תבהר הגמרא את כוונת הדברים. ואמרי לה, ויש אומרים שאין הם מקדשים אלא כשהם שלימין ומלאים ומבפנים, שהכלים עומדים בתוך העזרה. מבררת הגמרא, מהי בעיניו? מה החילוק שיש בדין בין שתי הלשונות? מבארת הגמרא, איקה בעיניו, החילוק שיש ביניהם הוא לעניין בירוצי מידות, מידה גדושה. כלומר, באופן שממלא את הכלי מעל שפתו, הדעה הראשונה סוברת שאין הכלים מקדשים אלא את מה שבתוכם ממש. אבל אם יש בכלי מידה גדושה העולה מעל לשפת הכלי, אין הכלי מקדש את מה שמחוץ עלו אלא רק את מה שבתוכו. ואילו הדעה השנייה סוברת שהכלי מקדש את כל המונח בו, אף את העולה מעל שפתו. במתנית הטענה בברית השנינו, אין כלי שרת מקדשין אלא כשהם שלימין ולא מנוקבים ומלאים, ובאופן שיש להם ובהם את מלוא השיעור הנצרך לאותו הדבר, ומתוכן, ומקדשים רק את הנכנס בתוך הכלי ממש, ולא את העולה מעל שפת הכלי, ובפנים, ואינם מקדשים, אלא בעזרה. ואילו התוספות בדיבור המתחיל אלא בפנים מבארים מה הכוונה בפנים בתוך הכלי. והכוונה בזה למעט בית קיבול שמאחורי הכלי, שאם הפכו והניח דבר מה בתוך אותו בית קיבול, לא נתקדש. דהיינו שהתחתית של הכלי, מבחוץ יש לה בית קיבול. אם שם שמה, זה לא נתקדש. ואירת הגמרא באיזה אופן סוברת הברייתא שאין כלי שרת מקדשים, אלא כשהם מלאים. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אומר רבי יסי, בשמו של רבי יוחנן, לא שנו חכמים בברייתא שאין כלי שרת מקדשים, עד שיהיה בהם את כל השיעור הנצרך לאותו הדבר, אלא כשאין דעתו להוסיף עוד על מה שבתוך הכלי ולהשלימו לשיעור. אבל אם דעתו להוסיף עליו לאחר מכן עד שיהיה בו כפי השיעור הנצרך לאותו הדבר, אז ראשון ראשון קודש, כלומר כל הנכנס לתוך הכלי מתקדש, אף שעדיין אין בו את השיעור הנצרך. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כדברי רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, נאמר לגבי קורבנות הנשיאים שניהם מלאים סולת. אין מלאים, אין כוונת הכתוב שהיו הכלים מלאים סולת עד שפתם, אלא שלימין, שהיו בהם עשרונים שלימים של סולת ולא היה שיעורם חסר. אמר רבי יוסי, מתי נאמר הדין הזה שאינם מקדשים אלא כשיש בהם שיעור מלא? בזמן שאין דעתו להוסיף על מה שבכלי. אבל אם דעתו להוסיף עליו, אז ראשון ראשון קודש, כלומר כל הנכנס לתוך הכלי, מתקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין כלי הלך מקדש את היבש. מבארת הגמרא לעניין איזה דברים נאמר הדין הזה. אומרת הגמרא, אמר רבי תימא ויש אומרים שממרה זו אמרה רבסי, דין המשנה שכלי הלך אינם מקדשים את היבש, זה דווקא לעניין שאין מקדשים להיקרב, אבל מקדשים אותו להיפסל, שמעתה דינו של דבר יבש זה ששעה בכלי לך כקודשים, ואם יצא חוץ לכלאים או נגע בו טבול יום או מחוסר כיפורים, הרי זה פסול. ואילו תוספות חולקים על רשי, לעיל בדף חף עמוד ב' בדיבור המתחיל יציאה, והם כותבים שדבר שנתקדש בכלי שרת אינו נפסל ביוצא כל זמן שלא נעשית בו עבודה. אומרת הגמרא איקא דמתני להאה, יש השונים את הדין הזה לעניין אחר. שנינו בתוספתא במסכת מנחות סוף הפרק השמיני, אין מביאין מנחות ונסחים ומנחת נסחים של בהמה, דהיינו מנחה ונסחים הבאים עם הקורבן, וביקורים מן המדומה, מתרומה שנתערבה בחולין, אף שמותרת לכהנים, לא מביאים אותה לפי שאסורה לישראלים באכילה. ונאמר לגבי מנחה בספר יחזקאל פרק מ"ה פסוק ט"ו, ממשקי ישראל למנחה, דרשו חכמים במסכת מנחות דף ה' עמוד א', ממשקי ישראל למנחה מן המותר לישראל. ואילו תוספות מבארים מה הכוונה מדומה, מעורב בעורלה וכלי הכרם. וכוונת התוספתא היא, אין מביאים מנחות ונסחים מן המעורב בעורלה וכלי הכרם. ואין צריך לומר שאין מביאים מעורלה וכלי הכרם עצמם. כפי שכאמור מיד אומרת הגמרא, אז אם כן, נשנה עוד פעם את השורות הללו, איקא דמתני להאה, יש השונים את הדין הזה לעניין אחר, שנינו בתוספתא אין מביאים מנחות ונסחים, ומנחת בהמה וביקורים מן המדומה, ואין צריך לומר שאין מביאים את כל אלו מעורלה וכלי הכרם האסורים באכילה והנאה אף לכהנים. ואם מביא מהם לא קידש, לא נתקדש, ועל כך אמר רב ויתימה ויש אומרים שאמר זאת רב אסי, אם מביא מן המדומה או מעורלה וכלי הכרם, לא קידש להיקרב על גבי המזבח, אבל קידש להיפסל שמעתה דינם כקודשים, ואינם יוצאים לחולין וטעונים שריפה. והדין הזה נאמר רק במנחות נסחים ומנחת בהמה, אבל לא לעניין ביקורים, שהרי אין מקדשים אותה בכלי שרת, וממילא לא שייכת בהם קדושה להיפסל, וכמו כן לא שייך בהם להיקרב, כשהרי אינם קריבים על המזבח. הביאה הגמרא ברייתא מפרשת את הדינים השונים בהלכות כלי שרת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת מנחות. כלי קודש שנקבו שנעשה בהם נקב, אין מתיחין אותן. אין מתיחים את הכלי סביבות הנקב כדי לסותמו, כפי שהדרך לעשות בכלים שנקבו. ואין מתיחים לתוכן עבר, וכן אין מתיחים לתוך הנקב עופרת כדי לסותמו, אלא מתיחים אותו כולו ועושים ממנו כלי חדש. וטעם הדבר, לפי שאין עניות במקום השירות. אין זו מידה דרך ארץ לתקן כלים שבורים ולהשתמש בהם במקדש. לא עשו דבר בצמצום, דכל מעשיהם באושר ובסררה. וכן, אם נפגמו הכלים, אין מתקנין אותן. שואלים תוספות במסכת שבועות דף י' עמוד א', הרי מבואר במסכת ערכין דף י' עמוד ב', שהייתה מכתשת קודשים בה את סממני הקטורת שנשברה, והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים ותקנוה, ומדוע הרי מבואר כאן שאין מתקנים כלי שרת שנשברו? שני תירוצים בתוספות. א', שהייתה זו מכתשת שעשה משה, שהייתה מיוחדת בכך שמפתמת את הקטורת היטב, ולא יכלו לעשות אחרת כמותה. ב', שהמכתשת אינה כלי שרת, ולפיכך לא נאמר בעדין הזה שאין מתקנים אותה אם נשברה. אומרת הברית, הסכין שנפגם חודה, אין משחיזין את פגימתה כדי להדדה. היינו, באופן שנפגמה פגימה גדולה, שגם לאחר השחזתה יהיה ניכר תיקון מקום הפגימה. אבל בפגימה קטנה שאינה ניכרת אחר תיקונה, משחיזים אותה להדדה ולתקנה. כך אומר רשי, אם נשמתה הסכין מקטה, אין מחזירים אותה למקומה. בשאול אומר, סכין מטרפת הייתה במקדש, היה דרכה להיפגם בפגימות דקות, ועל ידי כך הייתה מטריפה את הקודשים שנשחטו בה, ונמנו נאספו למניין עליה הכהנים וגנזוה. נמנו הכוונה הכריעו על פי הרוב. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין בגדי כהונה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, בגדי כהונה אין עושים אותה מעשה מחט, אלא מעשה הורג. כלומר, אין הורגים מתחילה יריות בד לצורך הבגד, ולאחר מכן מחברים אותם במחט לבגד אחד, אלא הורגים מתחילה את הבגד בשלימותו, שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק למד ב', מעשה הורג. ואם נתגעלו, נתלחלחו הבגדים, אין מחפשים אותם לא בנטר ולא בעל, שאלו הם מיני סממנים המסירים את הלכלוך מן הבגדים, לפי שאין זו דרך השירות, אלא גונזים אותם לצורך עשיית פטילות. נטר זה מין אדמה שחפין ושפין בה את הבגדים, ואוהל שמחפשים בו בגדים והוא עשב. מקשה הגמרא, מדברי הברייתא שאין מחפשים אותם לא בנטר ולא באוהל, יש לדייק, במים מחפשים. במים לבד מותר לחפשם, וכיצד ייתכן הדבר? הרי מאחר וטעם האיסור הוא שלא לנהוג בהם מן הגניות, מדוע מותר הכיבוס במים? עד הרבה. אם זקוקים הם לכיבוס, לא יועילו המים להוריד את כתמיהם לגמרי, ונמצא שכיבוס על ידי מים גרוע מכיבוס על ידי נטר ואוהל. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, אחי כאמר, כך הייתה כוונת הברייתא לומר, בגדי כהונה שהוגעו במים, שנתלחלחו מעט באופן שדי להם בכיבוס במים כדי להסיר כתמיהם, אז מחפשים אותם אפילו בנטר ואוהל במיני סממנים, מאחר שאין דינם כמלוכלכים. אבל בגדי כהונה שהוגעו לנטר ואוהל, שנתלחלחו לכלוך רב עד שזקוקים הם לכביסה בסממנים, באופן כזה, אף במים אין מחפשים אותם, לפי שדרך הניות הוא. אין הכוונה להשמיעין חידוש אפילו במים אין מחפשים, וכל שכן בסממנים, שהרי אין חידוש במים יותר מבסממנים. שעד הרבה, אם הבגד זקוק לכיבוס בסממנים, ואינו מחפשו אלא במים, אינו מתכבס כראוי, ואינו ראוי ללבישה בבית המקדש. אלא הכוונה בזה ללמדנו שמה שנקטה הברייתא נטר ואוהל, אין כוונתה לעניין כיבוס בנטר ואוהל, לפי שבשעה שמותר לכבס בגדי כהונה, מותר לעשות זאת בכל אופן שהוא, ובשעה שאסור לכבס, אסור בכל עניין. אלא נקטה ככה ברייתא לעניין שיעור הלכלוך שנתלחלך בו הבגד. אם נתלחלך באופן שהוא זקוק לניקיון על ידי סממנים, אין מחפשים אותו בכל אופן שהוא. יש אומרים, אומרת הגמרא, שאין מחפשים אותן את בגדי הכהונה כל עיקר, כלל וכלל. אפילו אם לא נתלחלכו, אלא מעט. והיינו לכתחילה, אבל בדיעבד בוודאי מועיל כיבוס לדעת הכל, אפילו אם נתלחלכו מתחילה ביותר, והוסקקו לכיבוס בנטר ואוהל. למה אין מחפשים אותם כל עיקר לדעת היש אומרים, לפי שאין נוהגים מנהג של עניות בבית המקדש, שהוא מקום של השירות. ואף שתנא קמא מודל הטעם הזה, שהרי משום כך הוא סובר שאם נתלחלכו ביותר, אין מחפשים אותם. מכל מקום נקטה הגמרא טעם זה בשיטת היש אומרים, לפי שהם מחמירים יותר בגלל הסברה הזו. והם סוברים שאף לכלוך קל, אין לחבס את הבגד. כותב התפארת ישראל שמצינו לכאורה שני כללים הסותרים זה את זה. מחד גיסא נתבהר כאן שאין עניות במקום השירות, מאידך מצינו בכמה מקומות שהתורה חסה על מומנם של ישראל גם בעניינים הנוגעים לבית המקדש. כותב התפארת ישראל שאין בזה כלל קבוע אלא הכל לפי ההפסד והכל לפי כבוד העבודה והכל לפי הצורך. והתורה תמימה בספר שמות פרק זך פסוק חף כותב, משום שדווקא בדבר הבא משל ציבור אומרים את הכלל שאין עניות במקום השירות, אבל בדבר הבא משל יחיד שייך הכלל התורה חסה על ממונם של ישראל. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת במעילו של כהן גדול. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מעיל של כהן גדול כולו של תחילת היה, עשוי היה מתחילת בלבד, תחילת הוא צמר הצבוע בדם חילזון וצבעו ירוק, כך רשי בספר שמות פרק חפי פסוק ד', ולא תערובת של מין אחר, שנאמר בספר שמות פרק למתת פסוק חב ב', בעניין עשיית המעיל, ויעש את מעיל האפוד כליל תחילת, כולו מתחילת, מעיל האפוד היינו המעיל שהאפוד היה נתון עליו כדי לחוגרו. שולב של המעיל כיצד היו עשויים, היה מביא חוטי תחילת וארגמן, צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן, ותולעת שני, צמר הצבוע בצבע אדום קרוי תולעת, אומר הרשבם, והצבע קרוי שני. האבן עזרא כתב שמאחר ונקת הכתוב תולעת, אמרו רבים שהכוונה בזה למשי הנעשה על ידי תולעת. אם כן, שולף שאין המעיל כיצד היו עשויים, היה מביא חוטי תחילת וארגמן ותולעת שני, שזורים יחדיו, כל אחד ממינים אלו היה עשוי מחוט השזור משמונה חוטים, ובגמרא במסכת יום עד הפעין א' עמוד ב' נאמר שכל מקום שנאמר מושזר, היינו שהיה חוט כפול שמונה, ומאחר והיו שזרים את שלושת המינים יחדיו, נמצא שהיה חוט כפול 24, ועושה אותם כמין צורת רימונים שלא פיתחו פיהן, שעדיין לא התחילו להיפתח. דרך הרימונים כאשר הם שועים באילן לאחר גמר בישולם, הם מתחילים להיפתח בראשם כמו קלפה חיצונית של אגוזים. וכמין צורת קונאות, כפתורים, כדורים של כנסות, של כובעים, כסדות שבראשי תינוקות. כלומר, רגילים היו התינוקות לעשות כובעי נצרים, כמין כסדות לצורך משחקי מלחמה, ובראש הכובע היו מניחים כמין כדור עגול, גולה, כך רשי. ואין כוונת הברייתא שהיה עושה שני מינים שונים, האחד כמין רימונים שלא נפתח פיהם, והשני כמין כדור שבראש כובעי הילדים, אלא הברייתא מביאה שתי דוגמאות לאותו עניין ששניהם עשויים כמין כדורים, והיה תולה אותם על שולי המעיל, וכן היה מביא 72 זגין פעמונים עשויים מזהב, כמאמר הכתוב פעמוני זהב ובתוכם סביב, שבהם בתוכם 72 אינבלין, מה שתלוי בתוך הפעמון כדי להשמיע קול. דהיינו, בכל פעמון יש שני חלקים, גוף הפעמון נקרא זג, ואילו החלק התלוי בתוכו המשמיע קול, נקרא אינבל. בצירוף שניהם נקראים יחדיו פעמון. ותולה בהן, היה תולה את הפעמונים על שולי המעיל לצד הרימונים. 36 מצד זה מלפניו של הכהן הגדול, ו36 מצד זה מאחוריו. נמצא שהיה תולה 36 פעמונים ו36 רימונים מלפניו, וכן 36 פעמונים ו36 רימונים מאחריו. ונחלקו רשי והרמב"ן כיצד היה עשוי מעילו של הכהן הגדול. דעת רשי בתורה, ספר שמות פרק כוח, שהמעיל היה עשוי כמין חלוק, כמו מעשה הכותונת, אלא שהכותונת הייתה סמוכה לבשרו, ואילו המעיל היה בגד עליון. דהיינו שלשיטת רשי היה מעיל בגד סגור מכל צדדיו, ובראשו חור להכניס בו את הצוואר. ובפשטות היו בו גם שרבולים, אבל דעת הרמב"ן, שאין המעיל עשוי כמין חלוק כלל, אלא כמין תלית קטן שלנו, שיש כנף אחד מלפניו ואחד מאחריו ומחוברים למעלה, ועל ידי כך נעשה לו בית צוואר. רבי דוסה אומר, משום רבי יהודה, בשמו של רבי יהודה, 36 פעמונים היו, והיה תולה אותם 18 מצד זה ו18 מצד זה, כלומר 18 פעמונים ו18 רימונים מלפניו, וכן 18 פעמונים ו18 רימונים מאחריו. אמר רבי, אינני בר ססון, כמחלוקת כאן, כשם שמצינו שנחלקו התנאים כאן בעניין מספר הפעמונים והרימונים שהיו על שולי המעיל, כך מצינו מחלוקת במספר מראות הנגעים המתמים. וטעם הדבר שיש לתלות את מספרם של פעמוני המעיל במספרם של מראות הנגעים, לפי שהמעיל מחפר על לשון הרע. כמבואר בגמרא לקמן, וכמו כן הנגעים באים על לשון הרע. כך התוסות דיבור המתחיל כמחלוקת. אם כן, אומר רבי ניני בר ססון, כמחלוקת כאן, כשם שמצינו שנחלקו התנאים כאן בעניין מספר הפעמונים והרימונים שהיו על שולי המעיל, כך מצינו מחלוקת במספר מראות הנגעים המתמים. דתנן, כך שנינו במשנה, במסכת נגעים פרק א' משנה ד', מניין מראות הנגעים המתמים, רבי דוסה בן ארקינס אומר 36, ועקביה בן מהללל אומר 72. במניין זה כולל גם תערובת של נגע לבן עם נגע אדמדם, וכן את נגעי הראש והזקן, וכן נגעי בתים ובגדים. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי ניני בר ססון בעניין הכפרה הבאה על ידי בגדי כהונה. ואמר רבי, אינני בר ססון, למה נסמכה בתורה פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה? היינו בפרשת צו, מונה הכתוב מתחילה את דיני קורבנות העולה, חטאת האשם וזבח השלמים, ולאחר מכן בסמיכות נאמר שבשבעת ימי המילואים לקח משה את בגדי הכהונה והלביש בהם את אהרון ובניו. ואילו אמר שם מסביר, שפירושו של רשי במסכת ערכין דף ט"ז נראה מיושב יותר, שהוא מפרש הכוונה לסמיכות לפרשת תצווה, ששם פירש הכתוב תחילה את עניין בגדי הכהונה, ולאחר מכן נסמכה עליהם פרשת קורבנות המילואים. אם כן, למה נסמכה פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים על חטאים, אף בגדי כהונה מחפרים. ועכשיו הוא מפרש על איזה חטא מחפר כל אחד מן הבגדים. כתונת מחפרת על שפיכות דם, שנאמר בספר בראשית פרק ל"ז פסוק ל"א בעניין מכירת יוסף, וישחטו שעיר עיזים ויתבלו את הכותונת בדם. ותבילה היינו כפרה, ויש בכך רמז לעתיד, שהכותונת תכפר על שפיכות דמים. המהרש"א כתב לפרש באופן נוסף שהכותונת היא הבגד שבסמוך ביותר לגוף האדם, והוא הבגד המתלכלך ביותר בדם באדם שנהרג, ולפיכך הכותונת של בגדי הכהונה היא המחפרת על שפיכות דמים. אומרת הגמרא, מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק מ"ב בעניין עשיית המכנסיים שבבגדי הכהונה, ועשה להם מכנסי וד לחסות בשר ערווה, ויש בכך רמז שהמכנסיים מחפרים על אבון גילוי עריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח גאפתנים, מבארת הגמרא מניין יש ללמוד זאת. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, יבוא מצנפת שהוא דבר שבגבוה או דבר שבגובה, מונחת בראשו של הכהן שהוא מקום גבוה, ויחפר על אבון גובה הלב. וכן מצינו במסכת שבת דף קנ"ו עמוד ב, שכיסוי הראש מביא לידי יראת שמיים, שזה להפך מגאווה, ולפיכך המצנפת המכסה את הראש מחפרת על אבון גאווה. כך אומר המהרש"א. אבנת מחפר על ערעור הלב, ערעורי עבירה, וטעם הדבר הוא משום שמחפר איכא דאיתי על המקום שבו הוא נמצא, דהיינו מאחר והאבנת חגור כנגד הלב, לפיכך הוא מחפר על ערעור הלב. מקום האבנת הוא כנגד הלב, כמו שמתבאר בגמרא לעיל בדף חי עמוד ב, שלומדים מן הפסוק בספר יחזקאל, לא יחגרו ביזע, שאין לחגור את האבנת במקום זהה אלא כנגד הצילי ידיהם, כנגד המרפקים. חושן מחפר על הדינין, על עיוות הדין, שנאמר ועשית חושן משפט, כלומר שהחושן מחפר על המשפט, וזהו שכתוב ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו, דהיינו שהחושן שהוא על ליבו נושא מחפר את אבון עיוות המשפט. כך אומר המהרש"א. איפוד מחפר על אבון עבודת כוכבים, שנאמר בספר הושע פרק ג' פסוק ד', ואין איפוד וטרפים, טרפים היינו עבודה זרה, ויש ללמוד מדברי הכתוב שכאשר אין אפוד אז נגלה אבון הטרפים, אבל כאשר יש אפוד הוא מחפר על אבון עבודה זרה. מעיל מחפר על לשון הרע, מבררת הגמרא מניין יש ללמוד זאת, מבארת הגמרא, אמר רבי חנינא, יבוא מעיל שהוא דבר שבקול, המשמיע קול על ידי הפעמונים שתלויים בו, ויחפר על קול הרע, על הקול של לשון הרע. וציץ מחפר על הזות פנים, שהרי בציץ כתיב בספר שמות פרק כוח פסוק למד ח', והיה על מצח הארון, ובעניין הזות פנים כתיב בספר ירמיה פרק ג' פסוק ג', שהנביא מוכיח את עם ישראל המעשיהם הרעים ואומר להם, ומצח אישה זונה היה לך מאנת יקלם, כלומר שהאישה הזונה יש לה הזות פנים ואינה מתביישת, ולפי שנאמרה בה המילה מצח, יש ללמוד שכפרת אבון הזות פנים תלויה בציץ, שאף בו נאמרה המילה מצח. אומר המהרש"א, אף שנאמר בציץ והיה על מצח הארון ונשא הארון את אבון הקודשים, ומשמע שהציץ מחפר על תומת קודשים, מכל מקום מאחר שקבעו לציץ מקום על מצח הארון, דרשו חכמים שבא לחפר גם על הזות פנים. שואלת הגמרא על דברי רב, אינני בר ששון, איני, וכי כך הוא הדבר שבגדי כהונה מחפרים על כל אלה? ואמר רבי יהושע בן לוי, הרי אמר רבי יהושע בן לוי, שני דברים לא מצינו להם כפרה בקורבנות על ידי הבאת קורבנות, ומצינו להם כפרה ממקום אחר, באופן אחר, והילו הן שני הדברים, האחד שפיכות דמים והשני לשון הרע. היכן מצינו להם כפרה במקום אחר? שפיכות דמים מעגלה ערופה. מצינו כפרה לאבון שפיכות דמים על ידי עגלה ערופה, שכאשר נמצא הרוג שלא נודע מי יכהו, מביאים זקני העיר הקרובה אל החלל עגלה ועורפים אותה בנחל, ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא מכפר להם על אבון שפיכות דמים. ולשון הרע, מקטורת. מצינו כפרה לאבון לשון הרע על ידי הקטורת, ומניין שהקטורת מחפרת על לשון הרע? דתני שנה רב חנניה. מניין לקטורת שמחפרת? שנאמר בארון הכהן, כאשר נקהלו העדה לאחר מחלוקתו של קורח והחל הנגף בעם, ספר במדבר פרק י"ז פסוק י"ב, נאמר וייתן את הקטורת ויחפר על העם, שעל ידי הקטורת עצר את המגיפה. ההתקהלות הזו הייתה עקב מחלוקתו של קורח, ונעשית התקהלות זו על ידי לשון הרע, שאמרו אתם ממיתם את עם השם, ונמצא שיש ללמוד מכאן שהקטורת מחפרת על אבון לשון הרע. ותני דבי רבי ישמעאל, שנו התלמידים בבית מדרשו של רבי ישמעאל, על מה הקטורת מחפרת? על אבון לשון הרע. וטעם הדבר הוא משום שיבוא הקטורת שהוא דבר שבחשאי, בצינה, שבשעת הקטרתה אין אדם רשאי להיות שם, כמבואר במסכת יום הדף ממד עמוד א', שאין אדם רשאי להיות בין האולם ולמזבח בשעת הקטרת הקטורת בהיכל, וכל שכן שאין אדם רשאי להימצא בהיכל עצמו לבד מן הכהן המקטיר, ויחפר על לשון הרע שהוא מעשה חשאי, שאדם מדבר על חברו לשון הרע בצינה, וסתם לשון הרע בחשאי, הוא אומר רש"י במסכת יום הדף ממד עמוד א'. אם כן, אומרת הגמרא, קשיא, לכאורה יש להקשות סתירה מלשון הרע לשון הרע, שהרי לדברי רבי יהושע בן לוי, הקטורת מחפרת על לשון הרע. ואילו לדברי רב הנני בר ששון, המעיל הוא המחפר על האבון הזה, וכן קשיא, יש להקשות שפיכות דמים, השפיכות דמים. לדברי רבי יהושע בן לוי, עגלה ערופה מחפרת על שפיכות דמים. ואילו לדברי רב הנני בר ששון, הקטונת היא זו שמחפרת על זה. ותרץ את הגמרא, שפיכות דמים, השפיכות דמים לא קשיא. אין להקשות מן הממרה של רבי יהושע בן לוי על הממרה של רבי הנני בר ששון, לפי שכל אחד מהם עוסק באופן אחר. רבי אינני בר ששון עוסק באופן דיידי אמנד קטלי, ידוע מי הוא ההורג, ובאופן כזה אין עגלה ערופה מחפרת, אלא הקטונת של בגדי הכהונה מחפרת על הציבור שלא יענשו. הרב יהושע בן לוי עוסק באופן דלא ידיע מן קטלי, לא נודע מי הוא ההורג, ובאופן כזה אין הקטונת מחפרת אלא עגלה ערופה. שואלת הגמרא, אידי ידיע מן קטלי בר קטלאו, אם רבי ניני בר ססון עוסק באופן שידוע מי הוא ההורג, חייב ההורג מיתה, וכל זמן שלא יארגוהו יאנשו הכל באבונו, ולא תועיל על כך כפרת הקטונת. כמו שנאמר, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. בדרץ את הגמרא, מדובר שהרגו במזיד ולא עטרו בי, לא יתרו בו קודם הריגתו, ולפיכך אי אפשר להמיתו בבית דין, ובאופן כזה מחפרת הקטונת על הציבור שלא יאנשו באבונו של הרוצח. אילו הרוצח עצמו נגעים באים עליו, כמו שמבואר במסכת ערך דף ט"ז עמוד א'. ועכשיו מיישבת הגמרא את הסתירה בין הממרות לעניין כפרת אבון לשון הרע, ולשון הרע לשון הרע נמי לא קשיא. אין להקשות סתירה בעניין כפרת לשון הרע, לפי שכל אחת מן הממרות עוסקת באופן אחר. בצינה, בפרסיה. רבי יהושע בן לוי עוסק באדם המדבר לשון הרע בצינה. באופן כזה הקטורת שנעשית בצינה היא המחפרת עליו. אילו רבי ניני בר ססון עוסק באדם המדבר לשון הרע בפרסיה על ידי השמעת קול. באופן כזה תלויה כפרתו במעיל המשמיע קול על ידי הפעמונים. אדרן הלך המזבח מקדש, אדרן הלך המזבח מקדש, אדרן הלך המזבח מקדש בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא גדולה את הפרק התשיעי של מסכת זבחים, פרק שמסתיים בסוף דף פי חט, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים לקרוא את המשנה הראשונה של הפרק העשירי במסכת זבחים, פרק שתחילתו בדף פי תת. כל התדיר מחברו קודם את חברו, תמידין קודמים למוספין, מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש, מוספי ראש חודש קודמים למוספי ראש השנה, שנאמר, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. זוהי המשנה הפותחת את הפרק העשירי במסכת זבחים, פרק ששמו כל התדיר, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על דף פי חט, באיזה אופן כלי הקודש שנקבו מקדשים את הניתן בהם? שאלה שנייה, אם כלי שרת מקדשים את המידה הגודשת על הכלי? שאלה שלישית, באיזה אופן מקדשים אף שאינם מלאים? שאלה רביעית, האם כלי שרת מקדשים את שאינו ראוי להם? שאלה חמישית, אין מביאים מנחות מן המדומה? מה הכוונה מדומה? אנחנו מחפשים את פירושם של רשי והתוספות. השאלה האחרונה, האם אפשר לחבס במים בגדי כהונה? עם השאלות הללו לשילון לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי זך בתמוז תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף פי חט במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כוח בתמוז תשע"ח, ונלמד את דף פי תת, הדף הפותח את הפרק העשירי של מסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.